טוב, התחלנו אתמול פרק ב' המהר"ל בהקדמה לפרק הזה בירר שכדי לקנות תורה צריכים הכנה, וההכנה זה הכנה במידות, והמידה היסודית והעיקרית מן המידות הנדרשות היא מידת הענווה. זה מה שהוא אמר בהקדמתו. עכשיו הוא נכנס לגוף העניין. למה מידת הענווה כל כך דרושה ויסודית בעניין קניין תורה? אומר המהר"ל, הוא בפרק כמה דה תענית, בדף זין. אמר רב חנינה בר אידי, למה נמשלו דברי תורה למים? דרתיב בנביא ישעיה, אוי כל צמא לכו למים. לומר לך, מה מים מניחין מקום גבוה והולכים למקום נמוך? אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. ואמר רבי יושעיה, למה נמשלו דברי תורה בשלושה משקין האלו? כלומר, דברי תורה לא נמשלו רק למים, נמשלו בכלל לשלושה משקין, וזה המשך הפסוק שם בנביא ישעיה, כמים וכיין וכחלב, דכתיב, אוי כל צמא לכו למים, וכתיב בהמשך הפסוק, הולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר, יין וחלב. אם כן, מצאנו בדברי הנביא שהתורה נמשלה גם למים, גם ליין וגם לחלב. לומר לך, מה שלושה מיני משקין הללו אין מתקיימים, אלא בפחות שבכלים. אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה עליו. כן, המשקים האלה יש בהם תכונה מיוחדת. ככל שהכלי הוא יותר פשוט, כגון כלי חרס, הוא יותר מתאים להכיל את המשקים האלו. לעומת זה, אם אתה תשים את המשקים האלו בכלי מפואר, נגיד זהב, שלושת המשקים האלו מתקלקלים. זה מחליד וזה מתקלקל. אתה לא יכול להכיל לא מים ולא יין ולא חלב בכלי זהב ובכלי כסף. אז התורה נמשלה לשלושת המשקים האלו. להגיד שככל שאדם יעשה את עצמו יותר פשוט, אז באמת התורה תתקיים בו. צריך להבין למה זה ככה, אבל קודם כל זה מציאות, זאת עובדה. במשקים האלו ככה זה עובד, כמו המעשה שמספרים לנו עכשיו. והיינו דאמרה לי ברתי דקיסר לרבי יהושע בן חנניה. פעם אחת הבת של הקיסר, הכוונה של המושל הרומאי בארץ ישראל, ראתה את רבי יהושע בן חנניה שהיה חכם גדול וכנראה לא היה כל כך יפה. אז מה היא אמרה לו? אי חוכמה מפוארה בכלי מכוער. ככה היא אמרה לו, התפלה מחוכמתו, ובלי להתבייש אמרה לו, לא מבינה איך יש חוכמה כזאת גדולה באדם כזה כמוך מכוער. טוב, תשובה. אמר לה, ביתי, אביך במאי רמה חמרה. אם כיוון שרבי יהושע בן חנניה הוא חכם, אז הוא ידע איך לענות לקושיות מסוג זה. אז הוא שאל אותה, תגידי לי, אבא שלך, במה הוא מגיש יין? אצלו הכלים ששמים יין. ממה זה? אמרה לי, במאני דפחה. אמרה לו, מה זאת אומרת? בכלי חרס. אמר, כולי אלמה במאני דפחרה, ואביך במאני דפחרה. הוא אמר לה, אני לא מבין. מה זאת אומרת? איך יכול להיות? הרי אביך הוא מושל, הוא אדם חשוב, הוא אדם עשיר. אז כולם מחזיקים יין בכלי חרס, גם אבא שלך. איפה האושך שלו? איפה חשיבותו? אמרה לי, במאי נרמה. אז היא אמרה לו, מה, זה לא מתאים? אמר לה, מה פתאום? זה ממש, ממש לא מתאים. זה לא שייך שהוא יחזיק יין ויגיש יין בכלים כאלה פשוטים. אז במה הוא נבדל מאחרים? כידוע, אנשים חשובים נבדלים גם בכלים שבהם מגישים אוכל. אמר לה, כגון אתון, דחשיבותו, רמו במנה דקספה ודאבה. הוא אמר לה, אתם אנשים כאלה חשובים, היה ראוי שאתם תשימו את היין בכלי כסף וכלי זהב. מה זאת אומרת? אז לה, רמה לחמרי במנה דדאבה וקספה, תקיף. אז מה היא עשתה? אמרה, באמת עצה טובה, זה נכון, זה לא מכבודו של הבא שמגישים את זה בקנקנים של חרס, מחזיקים את זה בכלי, בקנקנים גם גדולים של חרס, לא מתאים. אז מה היא עשתה? העבירה את היין לכלי כסף וכלי זהב. מה קרה לו?
הכל
הפך להיות חומץ. אמר לה ליברתי, ואז בא הקיסר לשתות יין, קיבל חומץ. אמר לה ליברתי, אמר לביתו, מן אמרליך אחי? תגידי לי, מי המחלך לעשות את הדבר הזה? אמר לרבי יהושע בן חנניה. מה, זה עיצה שנתן לי? דווקא לא מבין. לא מבינה, אמרה הבת. זה העיצה שקיבלתי מרבי יהושע בן חנניה. מיד, מה עשה הקיסר? זימן את רבי יהושע בן חנניה. שנותן לו, שנותן לבת שלו עצות כאלה. אמר לה, מה אמרת לאחי? אז הוא מיד שאל אותו, למה נתת עצה כזאת? אמר לה, כי איך היא דאמרה לי, אי, אחי אמרי לה. אז מה הוא ענה אל הקיסר? טוב, לפי הקושיה התשובה. היא אמרה לי ככה, אז עניתי לה ככה. כדי שתלמד לכך. שואלת הגמור קושייה, מה? איקה דשפירה וגמירה, יש רבנים שנראים טוב, יש תלמידי חכמים שלא מכוערים. זה לא חוק בל יעבור שתלמיד חכם צריך להיות מכוער. אז מה זה התשובה של רבי יהושע בן חנניה? ומה זה מה שהגמרא בכלל אמרה, שהתורה נמשלה לשלושה סוגי משקין, שהם צריכים דווקא כלים פחותים? אי אבו סנו תפי, אבו גמירה. תפי אבו גמירה. אם לא היו נראים כל כך טוב, אולי היו יותר חכמים. טוב. יש לנו בבעיה עכשיו. רבי אליעזר אומר, מה שלושה משקין הללו נפסלים בהסח הדעת? עוד דבר אחד, מדוע התורה נמשלה לשלושת המשקים הללו? כי שלושת המשקים האלו צריכים שמירה. כן? אסור להסיח את הדעת מהם. אם אתה לא שומר את המשקים במקום הנכון ובצורה הנכונה, ואתה לא מקפיד עליהם, למשל יש דין גילוי במשקים, יין ומים בטח, גם בימינו, וחלב אחרי מעט זמן הוא מתקלקל. קיצור, אסור להסיח את הדעת מהם, אף דברי תורה משתקרים בהיסח הדעת. עד כאן תלמד עוד משהו מן המשקים הללו. למה התורה נמשלה לשלושת המשקים הללו? כי דברי תורה צריכים התמדה, צריכים שכל הזמן ייתן את דעתו עליהם. אם אדם מסיח את דעתו מן התורה, סופו לשכוח הכל. עד כאן דברי הגמרא. מה למדנו מן הגמרא הזאת? עכשיו בוא נראה מה יאמר לנו המערל. במאמר הזה בא לבאר איזה מידה ידבק בה עד שמצד אותה מידה אפשר שיזכה לתורה. כלומר, המערל מסביר שהגמרא הזאת עניינה להכשיר את האדם לתורה. מצד מה? מצד הנפש. יש באדם שלושה חלקים. שכל, נפש, גוף. גוף, ארציות. שכל, רוחניות. נפש, חיבור. זה הכלי שעליו צריך לעבוד כדי שהשכל העליון של התורה יוכל להתקיים באדם שיש בו חלק חומרי. והגמרא הזאת באה לומר מה צריכה להיות המידה שאדם צריך לקנות בנפשו, במה הוא צריך להכשיר את נפשו, כדי שהגוף לא יהיה מפריע לקליטת התורה האלוקית בשכלו של האדם. זה מה שאומר המערל. במאמר הזה בא לבאר איזה מידה ידבק בה האדם, עד שמצד אותה מידה אפשר שיזכה לתורה. זה לא פשוט.
זה גם שהוא משיג אותה, זה לא בטוח שיזכה לתורה.
מה?
גם שהוא ישיג...
לא, אפשר, הכוונה, זה מה שנותן לו את האפשרות.
לא
אפשר כמו שהיום. יכול להיות, זה אפשרי. לא. אפשר, הכוונה, זה מה שנותן את האדם את האפשרות. זה מה שמכשיר את האדם לקלוט את התורה. כן, כן.
אבל אין פה עניין כאילו שבצד את המגולת, גם הלימוד תורה יוביל אותו לדבר.
או, עכשיו אתה שואל יפה מאוד. הרי איך אנחנו נתקן את המידות שלנו, כדי שנהיה ראויים שתדבק בנו התורה? שאלה חשובה מאוד. תשובה, גם בתורה יש מדרגות. זאת אומרת, כשאומרים תורה, הכוונה, כל התורה. אז צריך לעסוק בתורה, באותו חלק בתורה, שעניינו תיקון המידות. נכון שיכול להיות שאדם 20 שנה ילמד הלכות כשרות. זה קצת ישפיע שאדם ילמד 20 שנה הלכות כשרות. אבל זה לא בטוח שזה יתקן את המידות הראויות לקליטת כל התורה. שאדם יהפוך להיות אדם של תורה. שכל המחשבות שלו יהיו מכוונות, מיושרות, תואמות את הרצון האלוקי. לא, זה לא מספיק. יש ללמוד, לכן יש בתורה הרבה חלקים. צריך לעסוק באותו חלק בתורה, שעניינו הכשרת האדם לתורה. ומאיפה למדנו את העיקרון הזה? מהתורה עצמה. רש"י מתחיל את פירושו על התורה בצורה הבאה. למה, אמר רבי יצחק, למה פתח ומה זה בראשית? היה צריך להיות במצווה הראשונה שנצטוו בישראל. החודש הזה לכם. כלומר, רש"י גילה לנו שבעצם יש חלקים שונים בתורה. החלק הפותח את העניין ההדרכתי, המעשי, הוא, זה באמת זה מתחיל מענייני הכלל, זה מצווה לכלל, קידוש החודש. אבל זה כבר מצווה. זאת אומרת, באופן מעשי, איך מקדשים את הזמן? אומרים לנו שזה מתחיל בפרשת בו. נו, אז מה עושים את פרשת בו? את פרשת בו אין מצוות. אז מה עושים? מה שעושים את פרשת בו, שמתכוננים לעולם המצוות.
יש את שלוש מצוות של ספר בראשית.
די! בסדר. פרו ורבו, טבעי. נכון. גם אנחנו גויים צריכים ליישב את העולם. לא תאו ברעה לשבת יצרה. גם גויים נצטוו ליישב את העולם. חוץ מזה, שזה דבר טבעי. עובדה. גם בלי מצווה אנשים מולידים ילדים. זה בדוק. אז זה מה אומר? טבעי, כן. לא, עניין התורה זה לא להשאיר את האדם במדרגה הטבעית. זה גם דבר טבעי, כמו ליישב את העולם, לעשות את זה מתור הרצון השם. אבל זה לא עולם של מצוות. עד בחומש בראשית הוא לא עולם של מצוות. נכון שיש מצוות פורבו, יש מצוות ברית מילה ויש מצוות גיד אנשי. מצוות פורבו טבעי, מצוות ברית מילה חוזרים על זה בפרשת עזריה. וביום השמיני ימול לכם בשר ועורלה, כל זכר. אז אם כן אתה רואה, נו אפילו שתי, אז גם כמה, שלוש מצוות, מתוך השלוש מצוות מה נשאר? מצוות גיד אנשי. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשי. מה? לא, זה שבע מצוות בנוח. אז זה ברור שזה לא עולם המצוות. זה הכשרת האדם, זה חלק בתורה, כמו שחז"ל אומרים, דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת, גם בתורה יש חלק שמכשיר את האדם, לקנות את המשך התורה וכן הלאה. כל מדרגה מכינה את האדם למדרגתה הבאה. בין חמש למקרא קיבלת הכנה למשנה, קיבלת הכנה לתלמוד, קיבלת הכנה להלכה וכולי. אומר המהר"ל, במאמר הזה בא לבאר איזה מידה התבגבה עד שמצד אותה מידה אפשר שיזכה לתורה, וזולת המידה אי אפשר בשום אופן שיגיע לתורה. והמידה הזאת היא הענווה. ומידה העצמית שגרמה למשה שהיה מקבל התורה, כלומר, מה הוא הערך הגדול בנפש מקבל התורה, משה רבנו שמו? ענווה. היא הענווה שראיתה אמו יותר מאם כל אדם אשר על פני אדמה ולכר זכה לתורה. וכמו שאמרו זיכרונם לברכה בהגדה בפרק רבי עקיבא, הועיל ומעטתה את עצמך תיקרא התורה על שמך, שנאמר זכרו תורת משה עבדי. וכמו שמבואר, מה אכפת אם התורה נקראת תורת משה או לא נקראת תורת משה? אז הקדוש ברוך הוא נותן פרס למשה רבינו. הועיל ומעטתה את עצמך, אז מה? תיקרא התורה על שמך. טוב, קיבל כבוד משה רבינו שהתורה נקראת על שמו, לכן הוא נקרא גם משה רבינו. הוא הרב שלנו לכל הדורות, זה הרבה שלנו. אבל מה, אז מה? בסדר, משה רבינו בדיוק, זה מה ש... לא! תיקרא התורה על שמך, הכוונה, התורה הולכת עם החותם של משה רבינו. זה הכוונה, תיקרא על שמך. אי אפשר לחשוב על תורה בלי לחשוב על משה רבינו. מי שחושב על תורה בלי לחשוב על משה רבינו, אז הוא לא לומד תורת משה. הוא לומד משהו אחר. ומהו החותם המיוחד הזה שמלווה את התורה בכל מקום? ענווה. זה החותם המיוחד. הועיל ומעטה את עצמך, התורה תיקרא על שמך, בגלל שכשמדברים על משה רבינו, זה מה שמיד צריכים לזכור. זה מה שצריכים להבין. את מידת הענווה, שהיא המידה המכשירה את האדם לקבל את הדבר השם, את העניין האלוקי, שמשה רבינו הוריד מן השמיים לארץ. שזה בכלל קשה להבין איך אפשר לעשות דבר כזה. להוריד דבר שמיני לארץ. דיברה התורה כלשון בני אדם. פילי פלאים. אבל משה רבנו הצליח. ואיך הוא עשה את הדבר הזה? הוא ביטל את עצמו. ולכן הוא היה יכול להיות כלי קיבול לתורה. כי אם אדם תופס מקום מצד עצמו, זה מה שהסביר רבי יהושע בן חנניה לאותה בת הקיסר. הוא רמז לה את העניין הזה. למה המשקים האלה מתקלקלים בכלי זהב, בכלי כסף ובכלי זהב? מה הבעיה? מה גורם לזה? מה?
הדגש על החיצוני.
את אומר הדגש על החיצוני. גם זה קשור גם לעניין של היופי, כמו שזה נכון. מה אתה אומר?
היוקר
של הכלים. למה זה נוגד את השמירה, שמירת המשקים?
כי הכלי
הרבה
יותר יקר
מהמשקה. יפה. כי הבעיה היא שכשאתה שם את המשקים האלה בכלי, הכלי גובר על תוכנו. במהות. אתם מבינים מה שאני אומר עכשיו? אם עכשיו מביאים לי כאן כוס מים קרים, ואני צמא, בשבילי מה עיקר? הכוס או המים?
המים.
ברור, המים. נכון? אני משתוקק למים, ובמקרה הכוס הזה מכיל את המים האלו. אבל מבחינתי, מה הערך של מה שמונח כאן על השולחן כרגע, זה בכלל לא הכוס, לא היה אכפת לי שזה הכוס הזה, או הכוס הזה, או כוס מניה, לא אכפת לי בכלל מה הכלי המכיל. העיקר שאני אוכל לשתות את התוך. כשאתה שם את המשקים בכלים היקרים האלה, הכל מתהפך. ניצוק לתוך הכלי הופך להיות תפל לכלי. הוא בטל לו. כשאתה שם כלי זהב על השולחן, מה שקובע מבחינתו של האדם שמחזיק את הכלי, זה שזה כלי זהב, זה שזה כלי כסף, רצו לכבד אותו, שמו עליו, על השולחן, כלי זהב וכלי כסף. אז התוך של הכלי הוא הופך להיות לגמרי בטל. היו כלא היה. בעצם זה בכלל לא חשוב מה שיש בפנים. זה לא מעניין. מה שמעניין, שיכול להגיד, תשמעו רבותיי, הייתי בסעודה. כל הכלים היו מזהב. איפה? מגילת אסתר. כן. אתם מבינים? ואז כאן בקלקול גדול. פה, ידידיה, אתה צריך עזרה? מה? אתה צריך עזרה? הנה, מישהו יעזור לך. אתם מבינים? זה מקלקל את המשקה. כי הכלי גובר עליו. הוא מטביע במשקה את ערכו. ואז, אבל המשקים האלה דווקא הם משקים שהם הם מאוד, מאוד משמעותיים מצד עצמם. הראשי תיבות של שלושת המשקים האלה זה חיים. חלב, יין ומים. הם מאוד משמעותיים מצד עצמם. הכלים שמכילים את המשקים האלה צריכים להיות ביטלים למשקה ולא הפוך. אם אתה תשים את המשקים האלה בכלים חשובים, אז ביטלת את המשקים לכלים. ואם אתה רוצה את המשקים בגלל חשיבותם, אז הכלים צריכים להיות בטלים למשקים. אז מה יגרום לכך שהכלי יהיה בטל למשקה? שהוא יהיה הכי פשוט. שאדם ייחס חשיבות לא לכלי, אלא למשקה עצמו. הבנתם את הסוד? שבדבר. אסמכת לשתייה בחד. היום הכלים החד פעמים הם נראים כל כך יפים.
הקידוש למשל.
מה?
הקידוש
לעשרת. אז זה גושר הקידוש. את הפוסקים עסקו בשאלה שלך. האם אפשר לעשות קידוש וליטול ידיים? אז יש פוסקים שרצו להגיד, לא, זה לא נחשב כלי. כלי שהשימוש שלו הוא חד פעמי, זה כמו עטיפה. שאתה ברגע שאתה פותח את העטיפה, אתה מתפטר ממנה, אז הכלי הזה שתית בו. זהו, גמרת את השימוש בו, זה כמו עטיפה, זה לא כלי. אין לו גדר של כלי, וזה אחד מן הדברים שמעכבים. בקידוש, זה אחד מן הדברים שמעכבים. בנצילת ידיים, אחד מן הדברים שמעכבים, צריך להיות בכלי. אבל לעומת זה, יש פוסקים אחרים שהכשירו, וככה היום הדעה נוטה. למה? בגלל מה שאמרת. בגלל שהיום הכלים הם כל כך יפים, והם עמידים. פעם, הכלים, אחת פעמים, אני זוכר עוד, כשאני, בשנים קדמוניות, הכלים היו מקרטון, שאחרי ששתית פעם אחת, אז זה חזר להיות קרטון, שאתה יכול לעשות מזה הדבקות. זה לא היה משהו הזה, אבל היום הכלי, אחת פעמי, הוא יפה, הוא עמיד. אתה יכול לעשות, ואנשים לפעמים עושים בזה גם שימוש חוזר. אז באותו רגע שבדבר אחד אתה עושה בו שימוש חוזר, אבל מכל מקום זה עדיין נשאר מספיק פשוט. אבל נחזור לעניין. אתם מבינים מה עכשיו הייתה העניין? כל הסיפור. זה הסוד שרבי ישוע בן לוי, רבי ישוע בן חנניה, גילה לאותה בת של הקיסר, וזה כל העניין של התורה. כשאדם, למה משה רבינו, מה שהיה צריך לאפיין אותו, זה בעיקר מידת הענווה. כי הרי מה העניין? מה העניין של גילוי תורה? מה העניין של קבלת תורה? זה גלות את השם. יפה מאוד. זה לעשות שגם המציאות הארצית, האנושית, היא תהיה קולטת את המציאות האלוקית. אבל ככל שאדם תופס יותר מקום, ככל שאדם מחשיב את עצמו יותר, ככל שיש תנאים כאלה שנותנים לו להרגיש שהוא חשוב מצד עצמו, אז אתה נותן יותר חשיבות לכלי מיישר לתוכן. ואז אז זה פוגע, זה פוגע. אז משה רבינו עשה, הוא האיש משה ענב מכל אדם, הוא הצליח לבטל את עצמו לגמרי למציאות האלוקית, עד כדי כך שהוא נקרא איש האלוקים. אתם מבינים מה זה העניין הזה? לכן תיקרא התורה על שמך. זאת אומרת, שמשה רבינו, כשאומרים משה, אומרת, או, משה, גדול, חשוב, גאון, יודע לדבר, נכון? לא יודע לדבר, מגמגם. אתם מבינים? זה הסיפור. לא החשיבות שלו מצד עצמו. אלא מצד הכנתו, מוכנותו, רצונו להיות בטל למציאות האלוקית לגמרי, כדי לאפשר לגמרי לערך האלוקי של התורה להופיע בעולם. ומי שרוצה לקנות תורה, זו צריכה להיות באמת דרכו. כמובן אי אפשר להגיע למדרגה של משה רבינו. איך אפשר להגיע למדרגה הזאת? והאיש משה ענב מכל אדם, אז זה סגור. שהוא ענב מכל אדם, זהו, זה סגור. אבל מכל מקום, משהו מזה, זה השתדלות. כן? זה מה שאומר המהר"ל, צריך להבין. בלי זה, זה לא ילך. רצית להגיד משהו?
כן, לא הבנתי את ההתעסקות הזאת בחיצוניות. כאילו, מה, מחקרים הוכיחים שבן אדם יפה הוא פחות ענב, ובן אדם מכוער הוא יותר ענב? זאת שאלה אחת, לשאלה שנייה, אז אם ככה, לא להסתרק, לא להתפלח, ולא ללבוש בגדים יפים.
כתוב על הנשים המכוערות בגמרא, ואומרים שהכי יש לה נראית שמיים.
לא שמעתי דבר כזה, שנשים מכוערות, אל תגיד את זה גם בקול רם, זה תלו להסתר. לא שמעתי דבר כזה בגמרא, הפוך, במסכת סנהדרין יש משנה שמספרת בדיוק הפוך. לא, אז זה לא... לא שמעתי דבר כזה. לא, אבל בסדר, שאלת שאלה. ההתעסקות הזאת היא התעסקות בעניין המהות, לא בעניין ה... לא שאדם עכשיו יחפש להיות מחורר, זה לא כל כך תלוי בו גם כן, שאדם יחפש להיות מחורר, אבל מה שכן, זה בדיוק העניין, שלא תהיה לאדם, אם אדם רוצה לקנות תורה, הוא לא יכול למקד את החיים שלו, כל הזמן להתעסק בכלי. יש תרבות שלמה, קוראים לה תרבות יוון, במקרה השבוע שחל בו, שכל עניינה של התרבות הזאת זה ההתעסקות בכלי. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד מזה. אתה שאלת טוב, העניין הוא לא בא להגיד לנו עכשיו, חביבי, יאללה, תתחיל להיות מכוער. זה לא כל כך תלוי בך, אם אתה מכוער או אתה יפה. ככה נולדת. זה העניין. זה לא משהו, משהו... בנו ללמוד שכדי לקנות תורה, לא יכול להיות שלאדם תהיה התעסקות בעניין הזה. אז ברוך שהוא צריך, דווקא שמענו מהלל, שתלמידיו שאלו אותו, הוא נפרד מתלמידיו, אמר לתלמידים שלום אני הולך, כן? שאלו אותו לאן אתה הולך, אומר אני הולך לקיים מצווה. איזו מצווה אתה הולך לקיים? לא הבינו לאיזו מצווה הולך. אומר אני הולך להתחחץ. זה מצווה? אומר מה זאת אומרת? יש, ככה הוא סיפר לתלמידים, אומר יש במלכות אדם אחד מקבל משכורת. אתה יודע מה הוא מקבל משכורת? הוא מקבל משכורת לעבור על כל הפסלים של המלך, שמפוזרים בכל מקום, וכל יום לנקות אותם, לשייף אותם, שיהיו מבריקים, נקיים, כבוד המלך. על זה הוא מקבל משכורת. ואנחנו, צלם אלוקים. זאת אומרת, גם להתרחץ וגם להיות אדם מתוקן, זה שייך לכבוד שאדם נותן לכלי שמכיל צלם אלוקים שבו. כן, זה נכון, בסדר. לא צריך לזלזל. אבל ההתעסקות, כן, חזל אפילו מביאים את זה כסיבה למה שקרה ליוסף פרשת השבוע. מה קרה ליוסף פרשת השבוע? אשת פוטיפר. למה קרה לאשת פוטיפר? סלסל בשערו. מה קרה? קיימים בבוקר מסתרקים. כן, אבל יש ויש. אם אתה עומד מול המראה חצי שעה, שם ג'ל בכל הכיוונים, מחפש את כל המברשות ואת כל הפטנטים, כדי שהשערה תעמוד בדיוק בזווית, אתה בודק את זה, כן, אתה רואה שאנשים חבר'ה בדקו את הזווית של השערה, זה לא פשוט. כן, אז זה, אם אדם יש לו התעסקות יתרה בדברים האלה, זה כבר קלקול. הוא נותן יותר חשיבות לכלי מאשר למה שיש בתוכו. אז לא צריך לזלזל בכלי, מצד שהכלי הוא סך הכל כלי לדבר חשוב, כמו שעושים תיק יפה לספר תורה. אז אדם מתחיל, לוקח את התיק של ספר תורה, מתחיל לרקוד. אומר לו, אבל אין כלום בפנים. אז מה אתה רוקד עם התיק? זה לא יכול להיות, אתה רוקד עם התיק? לא, כשהספר תורה בתוך התיק, מצילים את התיק עם הספר תורה מן הדלקה בשבת. אם יש ספר תורה בתוך התיק. אבל אף אחד לא יתחיל לרקוד עם התיק לבדו. אף אחד לא יתחיל להתעסק עם התיק לבדו, יתחיל לנשק את התיק אם אין בתוך התיק ספר תורה. זה לא מתאים. זה לא שייך. זה טעות גסה. זה אותו דבר. בוודאי שצריך, זה כתוב גם בזה, זה מוזכר בהרבה מקומות, שאדם צריך להתייחס בכבוד לגופו. מצד מה? מצד היותו תיק לספר תורה. מצד היותו תיק לספר תורה. אבל לא ההתעסקות היתרה, יש תרבות שלמה, שכמובן גם היום מרים הראש, יותר מתמיד, והיא היורשת הנאמנה של התרבות היוונית והרומאית, והתרבות הזאת אומרת, התיק הוא העיקר, הכלי, תתעסק בכלי, כי אין בפנים כלום, העיקר זה הכלי. איך אתה נראה, ומה אומרים עליך, ואיך אתה נתפס, ואיך מצלמים אותך. זה כל הסיפור. בזה הכל בנוי. מה אתה אומר, ומה אתה חושב, ומה יש בפנים, זה בכלל לא מעניין אף אחד. הכל איך אתה נראה. אז זה הקלקול הנורא. במדרגה כזאת אדם אין סיכוי שהוא יקנה תורה. אין סיכוי. זה בדיוק הסוד של המשקיעים האלו שמתקלקלים באותו רגע שהכלי גובר על מה שיש בתוכו. אז הוא מפסיד את הערך של המשקיעים בגלל שהכלי במהותו הוא גובר על מה שהוא מכיל. אז מה אכפת לנו עכשיו ממה שיש בתוכם? כן. הפירוש הנכון הוא הפירוש של הגרא. הגרא פירש את הפסוק הזה באשת חיל. שקר אכן ואבל היופי, נקודה. אישה יראת השם היא תתעלל. במה? בחן ויופי. ככה פירש הגרא את הפסוק. שקר אכן ואבל היופי, נקודה, זה לא ביראת השם. זה לא באישה יראת השם. פסוק הבא, אישה יראת השם היא תתעלל גם בחן וגם ביופי. למה? כי אז המדרגה הפנימית מופיעה גם בגילוי שבעולם הזה, התואם את המדרגה הפנימית. אין שקר. שקר ותרמית זה כשיש זיוף. מטבע מזויף. מה זה מטבע מזויף? מטבע מזויף מבחוץ הוא נראה בול אותו דבר. אחרי זה לא יעבור. אם אדם משתמש במטבע מזויף והוא לא בדיוק עם אותו ציור כמו המטבע האמיתי, אף אחד לא ייקח את זה ממנו, נכון? אבל מה הבעיה? זה לא המתכת המתאימה. זה קש, זה כלום. זה נקרא שקר ונקרא זיוף. כשהמציאות החיצונית לא מתארת את המציאות הפנימית, היא לא מבטא מדרגה פנימית, זה נקרא שקר אכן והבל היופי. אבל אישה יראת השם, היא תתעלל גם בחן ויופי. לכן, מצאנו את זה באימהות. התורה ככה אומרת על האימהות. בלי בושה. למה? בגלל שאצל האימהות הקדושות שלנו, כיוון שהתוך היה עצום, אז גם הגילוי, בת 100 כבת 20 ובת 20 כבת 7. זה היה המדרגה המיוחדת של האימהות, שכל דבר של גילוי אצלם, הוא היה תואם את המציאות הפנימית. זה מה שצריך להיות אצל האדם. טוב.
אבל עד איפה אפשר לשאול?